אנחנו במועד קטן, הנקודה שהם צריכים לשים לב לה, קודם כל זה שהמחבר פוסק לשני הכיוונים. המחבר גם פוסק בסעיף א', שזה הולך, יש לכם שולחן ארוך פה? של מי זה השולחן ארוך?
אהרון,
בכבוד. תף קוף למד זין, סעיף א', המחבר אומר לנו ש... בית השלחין שהתחיל להשקותה, זאת אומרת משמע שהמחבר נוקט שמה ההתר של בית השלחין שפשט במשנה זרעים שלא שתו לפני המועד בא להגביל את ההתר של בית השלחין. ואז בסעיף זין מה אומרנו המחבר על המשנה שלנו, מושכים את המים לילן לילן, לא ישקה את כל השדה, ואם הייתה שדה לך זה שדה מתוננת, זה אומר שזה הולך על מה? שזרעים שלא שתו לפני המועד זה מגביל את האיסור של בית הבעל.
אם כן הוא לומד שזה רק על העצים.
לא הקפתי.
לפי מי אנחנו
מדברים? מחבר, שולחן ערוך. מה שולחן ערוך פוסק? הוא גם בסעיף א' וגם בסעיף ז' מדבר על ש...
בסעיף א' כותב על זרעים. בסעיף ז' זה לא בהכרח על זרעים.
מסכים. אבל מה פשט במשנה? הרי הוא מוציא את ההלכה מהמשנה. אנחנו כשאנחנו יודעים שולחן ערוך, זה יסוד שהוא חפץ חיים, גרא, והכי מפורסם בשם הרב קוק זצ"ל, קר לכם? הכי מפורסם בשם הרב קוק, שהרב קוק אמר שבעצם צריך לחבר את השולחן ערוך חזרה לגמרא, זה למה שהרב קוק בעצמו היה כותב את ההלכה ברורה. אז אנחנו קוראים שולחן ערוך, אנחנו שואלים את עצמנו, רגע, בוא נעשה אנחנו את העבודה של הבאר הגולה ושל הגרא, מאיפה הפסק הזה יצא? אז כשאנחנו קוראים סעיף א', אנחנו אומרים, המחבר למד, שפשט במשנה ג' פשט בזרעים שלא שתו לפני המועד זה שזה מגדיר את האיסור ש... את ההתר של בית השלחין של משנה א', כן. ואז אני ממשיך לסעיף ז' ופתאום זה מגדיר לי את האיסור של בית הבעל במשנה ג' לכאורה זה שני פשטים
אבל
סותרים
למה להגיד שהוא לומד שזה בית הבעל?
אני לא... מה המחבר פוסק? פוסק על האילנות שבין לבין. מה זה אם לא בית הבעל? מה איסור? אז מה איסור?
שזה הרווחה גם באילנות. אילנות מספיק להם...
לא, אז מה ההבדל בין זה לבית הבעל? מה אתה אומר שונה? אם אתה אומר שזה הרווחה, אז זה בית המן. אני לא מבין את החילוף. אז קודם כל, שאלה צריכה להפריע לנו. זאת אומרת, כשאנחנו מגיעים לנקודה הסופית, האחריות שלנו, ואני עושה את זה בגמרא שלי ממש, זה לכתוב חזרה במשנה, בגמרא, בראשונים, מה, רגע, איפה נפסק? כשאנחנו לומדים שולחן ערוך, אני קורא פסקה פסקה, ועוצר ואומר לעצמי, כמו מי הוא פסק עכשיו, לכאורה הסוגיה צריכה להיות מסודרת לי בראש, כי הרגע ראיתי אותה בבית יוסף. אז אני אמור לקרוא שולחן ערוך ולהתחיל לקטלג. משפט זה פסק ככה, מה שהבאר הגולה והגרא עושים, זה בעצם מה שאנחנו אומרים לעשות, תוך כדי קריאת שולחן ערוך. אז עכשיו תכוונו אותי, אתם רוצים שנלך בית יוסף שולחן ערוך, נעבוד ככה? רמב"ם עם נושא כלים, זאת אומרת, זה לשיעור עיון זה שווה. לשיעור שלנו, שהוא יותר עסוק באיך לחבר בין ההלכה, אני מעדיף להשאיר את הרמב"ם בצד בינתיים, כי הרמב"ם יהיה לנו זמן נגיע אליו, אבל אני חושב שאת הרמב"ם צריך ללמוד לאור הרמב"ם פירוש המשנה, וזה מהלך לכאורה לגמרי אחר. בסדר? אז אני חושב שנלך טור בית יוסף שולחן ערוך. עכשיו, זה לימוד של אמרצים. אמרצים לומדים טור בית יוסף שולחן ערוך. אנחנו אבל ברוך השם, למדנו את הגמרא, למדנו את הראשונים, עכשיו אנחנו מגיעים לטור בית יוסף. נכון שהבית יוסף מוסיף לנו ראשונים שאנחנו אולי לא ראינו, כמו הרבינו ירוחם. ראיתם שהוא מביא את הרבינו ירוחם?
ראינו שהוא מביא את הרבינו
ירוחם.
כן.
הרבינו ירוחם מהירושלמי שמדבר על 10 אילנות לתוך בית צאה, שאמרנו שבעצם זה היה צריך להפוך את הסוגיה, אבל אף אחד לא נותן לזה משקל ואני לא יודע למה. טוב. אבי, אני יכול למזוג לך עוד כוס?
לא.
אוקיי, אז אנחנו נלך עם הטור בית יוסף, בסדר? עכשיו, יש ספר שנקרא קרם יהושע, רב יהושע כהן. הוא גאון שכתב ספר על איך לזכור את השס. אני מאוד לא ממליץ על הספר. כי הספר גורם חלישות הדעת. אתה מתחיל לעבוד עם הספר, וכעבור איזה תקופה אתה אומר, וואו, לא היה שווה כל מה שלמדתי עד היום, הנה סוף סוף אני לומד וזוכר. ואז כעבור עוד תקופה אתה פתאום קולט שאתה לא יכול לזכור יותר.
יותר חמור זה כשהביא אותה אלינו לישיבה התיכונית, להראות את השואה.
כן, מביאים אותה. מי שמנסה את השיטה לפי הניסיון שלי, בהתחלה מרגיש סיפוק ענק, כי הוא קולט פתאום שהוא מצליח לזכור, ושהלימוד מאוד שווה. אבל אחרי חודש חודשיים, כשהוא פתאום קולט שהוא לא זוכר את מה שהוא עשה לפני חודש חודשיים, ושהשיטה לא בדיוק עובדת לטווח החוק, אז נוצר חלישות הדעת שהורסת את הכל. כי אז בן אדם אומר, בעצם אני לא זוכר כלום. ואחרי שבן אדם חווה כן לזכור, הלא לזכור שובר אותו. אז זה למה שאני לא ממליץ על הספר. אבל אני גם נחוויתי בספר הזה. למדתי וניסיתי ועבדתי והשקעתי. ואפילו ניגשתי ופגשתי אותו. וכשפגשתי אותו אז הוא נתן לי סיכום שלו על איך ללמוד טור ושולחן ערוך. והוא אמר לי חילוק מאוד חשוב בשיטה שלו. יש את המרכיב של הלימוד ויש את המרכיב של הלזכור ויש את המרכיב של החזרות. וקוראים את זה הכל כשיטה אחת. צריך לדעת שזה לא הכל שיטה אחת. זה בעצם מרכיבים שונים של הספר. אני אומר את זה כי הוא נתן לי, יש לי את זה פה, אבל הוא ביקש ממני לא לפרסם את זה, אז אני לא יכול להראות לכם. אבל הוא נתן לי סיכום שהוא כתב על איך ללמוד טור. ואחד הדברים שהוא אומר זה תלמד את כל הסימן, ואז תסכם בראש שלך סעיף סעיף מה למדתי הרגע. וזו שיטה מאוד חשובה בכלל בלימוד. שהרבה פעמים כדאי, אנחנו עושים את זה הרבה פעמים ברמב״ם, להקיף ולעצור ולעכל, מה עשיתי. הרבה פעמים כשלומדים גמרא, אנשים רוצים להריץ. כדאי להריץ, אין בעיה. תסיים את הדף או שתי דף בחמש דקות, שבע דקות, ואז תחזור, תתחיל ללמוד. צריך לראות את המבנה, ואז אפשר להתעמק. אותו דבר בטור. עשו איתנו חסד, שירת דבורה, וחילקו את הטור לסעיפים. ואני חושב שזה דבר לא רע, החילוק לסעיפים. זאת אומרת, לפחות ללמוד סעיף. ולחזור עליו. זאת אומרת, אני כשהתחלתי לא היה שירת תמורה, בדיוק זה היה בשלבי כתיבה, ולא הייתי לומד משירת תמורה. וכשאתה לא לומד משירת תמורה, אז אין לך פיסוק, אתה לא יודע איפה נושא מסתיים, איפה הוא מתחיל, וזה נותן לך חשק לגמור את כל הסימן. זאת אומרת, יש זה מעלה. אני מתחיל, דבר רעבד, מותר לעשותו בכל המועד, ולא שינוי. אוקיי? יסוד א', דבר רעבד, מותר לעשות, ולא שינוי. אוקיי, ידענו את זה, לכאורה אין מי שחולק על זה. זו השיטה הכי מחמירה, אנחנו פוסקים אותה. כן? דבר העבד מותר. הלקח, לא יודע מה פירוש המילה הזו, בית השלחין, שהיא שדה שצריך להשקותה תמיד, שאם לא כן, אם
לא... שלא יודע מה פירוש המילה
הלקח? אני לא יודע מה זה הלקח. מה זה הלקח?
ביפור.
אז זה שלב בית, זאת אומרת, היסוד, וזה תוצאה או זה דוגמה? אני שואל. או שזה תוספת חידוש. אני לא יודע. אז אני לא יודע מה זה הלקח. זאת אומרת, אני, בלי המילה הזו הייתי מבין אותו דבר. אז אני לא יודע מה המילה מוסיפה לי. אני לא יודע. אני באמת לא יודע. זאת אומרת, אם הלקח זה כמו שלימדו אותנו בחיידר, שזה therefore, אז זה אומר שזה, אני אמרתי לך יסוד, וזה תוצאה. אני לא בטוח אם זה נכון. זאת אומרת, אני לא יודע. אני אומר בהגדרה. אנחנו ממשיכים. הלקח בית השלחים שהיא שדה שצריך להשקוטה תמיד, שאם לא כן תיפסד, מותר להשקוטה. אוקיי, אז זה הדין של המשנה שלנו. משכין בית השלחים במועד. אז זה לא פלא, הוא פסק סתם משנה. משכין בית השלחים במועד. יש פה נקודה שאנחנו לא נתעכב עליה היום, למרות שיש מקום להתעכב עליה, וזה סוגי ההשקיה. היתרביץ השרי לתרבוצי, יש בעצם, אנחנו, אם תרצו נתעכב בזה שבוע הבא, יש בעצם דיון. כי הרמב״ם מחלק בין צורות ההשקיה בשביעית. ואנחנו במועד לא נכנסנו לחילוק, רק ביחס לשאלה של תרחה. אבל לא ביחס לאפקטיביות. למרות שיש דיון בראשונים על הנושא, אנחנו לא התעכבנו בזה. אני אומר, להשקות, להרביץ, יש בזה שיטות בין הראשונים, האם הרבצה שווה השקיה? מה ההבדל בין הרבצה להשקיה? האם זה רק בגלל שזה תרביצה, אז אנחנו קוראים להשקיה שתרביצה רבוצי, או שרבוצי זה לזרוק מים, להשקיט את האדמה, או שרבוצי זה לזרוק מעט מים. ויש לזה השלכות, כמובן, להלכה. האם ההתר הוא בגלל שזה לא הרבה עבודה? האם ההתר הוא בגלל שזה דבר עבד? מה ההתר? וממילא, אז אני אומר, אז יש עוד סוגיה בסוגיה שלנו, שאנחנו לא נכנסנו אליה בינתיים, וזה מה גדרי ההשקיה. אבל נתקדם.
זה ברמב"ם, זה המגיד משנה שמתרץ ככה את הרמב"ם.
אוקיי. שצריך להשקותה תמיד, שאם לא כן תיפסד, מותר להשקותה. ודווקא שהתחיל קודם המועד, שאז נפסדה אם לא ישקנה יותר, אבל אם לא ישקע קודם לכן, אסור להשקותה. אז מה עשה לנו הטור? אמר לנו את המשנה שלנו, זרעים שלא שתו לפני המועד, לא ישקן במועד. זה הגדרה של המשנה הראשונה, של משקין בתשלחין במועד. לכאורה זה שיטת רבי אליעזר בן יעקב, והגמרא לא העמידה את המשנה בשיטת רבי אליעזר בן יעקב. צריך ביור, איך הוא לומד את הגמרא. זאת אומרת, זה כבר שאלה של איך הוא מיישב את הסוגיה בדף בית עמוד א' עם הסוגיה שלנו. נתקדם? אני יכול להתקדם? יש אישור? ואם היה שדה לחה, ואם היא שדה לחה, הווה כאילו התחילה השקוטה קודם. אוקיי, שדה מתוננת, אז זה נראה שהוא לומד שכל הסוגיה שלנו זה הגדרה של המשנה הראשונה, אבל שדה הבעל שהיא שדה שאין צריך להשקותה, שדי לה במטר השמיים, התוספת הזאת צריכה ביור, ואין משקין אותה אלא להשביחה, אסור להשקותה. בסדר. בית יוסף, אני עובר, כן, כולנו יחד? יש לך כאן?
שאלה בבית הבעל, ההגדרה הזאת, האם היא גם שייכת לזרעים, שזה די מהגשמים, או זה הבדל בין עצים לבין הזרעים שנמצאים בתוך השדה?
יש זרעים שהם בית הבעל. יש ויש. אומר הבית יוסף, דבר אבל מותר לעשותו בכל המועד בלא שינוי, החמינו בפרק מי שהפך, דסביר עלי לרבי יוסי והפסיקה בגמרא הלכתה קוותי. עוד נגיע לזה, הסוגיה של שינוי במלאכת חול המועד. הלכך, בית השלחין שהיא שדה שצריך להשקותה תמיד, מותר להשקותה. בריש מסכת מועד קטן, משקין בית השלחין במועד, בבני מעיין שיצא בתחילה, בבני מעיין שלא יצא בתחילה. אבל אין משקין, זה המשנה. לא ממאה גשמים ולא מאה קילון, ובגמרא שם, מנתנה דפסיידאין ורב חלו, ואפילו במקום סיידא מתרחנה מלא תרחינן, כלומר, כן? כלומר. תרחה יתרה לא תרחינן. אנחנו ראינו ביד מלאכי שמתי יש כתוב כלומר, זאת אומרת שיש לי מחלוקת ראשונים, הוא מכריע כאחד מהם. אז כלומר ברש"י לפחות. אמרנו שיש ספר שלם של הרב וייסבלום, שמנסה להראות כל כלומר בש"ס, מה הייתה מחלוקת ראשונים שהוא מכריע בה. אני ממשיך, כן? אבל היד מלאכי אמר את זה ככלל בראשונים, הוא לא אמר את זה ברש"י. כלומר, תרחה יתרה לא תרחינן. הרווחה לא, כגון דבית הבעל. כן? אז הוא, רגע, דילגתי פה, סליחה. כלומר, תריך יותר הלא תרחינן, דקטני, אבל לא מהגשמים, לא מהקילון. הוא פירש, רשי, מעניין לראות שכשהוא מצטט לנו רשי, זה הרשי שלנו על הגמרה. הוא פירש רשי, מילה במילה. לא יודע אם יהיה לכם זמן לבדוק את זה. מנתנה, דמניטין, דפסי דשרי למי תרחבה בכל המועד. כגון בית השלחין, הרווחה לא, כגון דבית הבעל דסו להשקות, מאחר שאין בה הפסד שאין צריך להשקות הלאה, להרווחה דמילת על שבוי אף לחרפי. עד פה רשי. וכתוב בנימוקי יוסף, אז זה מה שהרשש מוכיח מפה, שהבית יוסף קורא לזה נימוקי יוסף. זאת אומרת, הוא לא קורא לזה רן. אף על גב דייה ומשקה שדה בית הבעל ואביד תפי לא מקרי פסיידה, אלא דבר שהגיע לפירות והדר מפסיד. מתי זה פסיידה? כשיש לי פה פירות שהם ייפסדו. אבל להוסיף על מה שנראה לעין הרווחה מקרי. זה גדר מאוד מעניין. הוא אומר להוסיף על מה שנראה לעין. אנחנו עוד נצטרך לחזור להגדרה הזו. מה נקרא הרווחה? להוסיף על מה שנראה לעין. אוקיי? זה הרווחה המקרה, ולא הפסד. טוב. ולא דחינן חול המועד משום הרווחתו. אוקיי, אוקיי. אנחנו נראה תוספות שדן, שהיה להם יום השוק, ואם לא היית קונה ביום השוק, אז היה לך הפסד מרובה. כן? יש זמנים שיש מבצעים, יש זמנים יש אחד השאלות שעלו פה, קרוב משפחה מגיע מאמריקה, אתה יכול לקנות בזיל הזול, הוא יביא לך, אם אתה לא תזמין בחול המועד, זה לא יגיע בזמן, לא יביאו לך, האם זה נחשב הפסד או לא, הטישרט של הילד שחסכת עליה 3 שקל, זה נקרא הפסד, בגלל זה נתיר בכל המועד. מה? הפסד מרובה, כן. זה בסדר? אני רק אומר, זה בהחלט סוגיה שעולה המון, הגדרה הזו, מה נקרא הפסד, מה נקרא הרווחה. אנחנו היינו פה הגדרה חשובה, הפסד, אם זה להוסיף על מה שנראה לעין. זאת אומרת, מה שנראה לעין זה הפסד. יש לי, זה נפסד. ומה שכתב רבינו ודווקא שהתחיל קודם המועד, אבל אם לא יש ככל מלכן אסור, משנה שם. רבי אליעזר בן יעקב אומר, זרים שושתומו לפני המועד, לא ישכם במועד, וחכמים מטרין. אוקיי, פשוט מאוד. הוא אומר לנו, זה המשנה. כן? לא נכנס בינתיים להגדרה, אם זה באמת הולך על המשנה הראשונה. ופסקו הריף והראש והרמב״ם, רבי אליעזר בן יעקב, זה עוד דבר מטמיע, שהבית יוסף מצטט לי, קודם כל תדע, הם פסקו כמו רבי אליעזר בן יעקב. אולי אני לא הולך עם הפירוש שלהם ברבי אליעזר בן יעקב, זה כבר שאלה אחרת. אבל היות והם פסקו כמו רבי אליעזר בן יעקב, אני אפסוק כמו רבי אליעזר בן יעקב. זאת אומרת, בבית יוסף יש חלוקה מאוד מעניינת פה, במבנה ההלכתי. הבית יוסף אומר, יש לך רוב ראשונים שפוסקים את רבי אליעזר בן יעקב. עכשיו, אני משתמש ברוב הזה לפסוק את רבי אליעזר בן יעקב. איזה פשט אני אומר ברבי אליעזר בן יעקב, זה כבר שאלה אחרת. כן, הם לא מאוחדים בפשט. ריף ראש רמב״ם זה לא אותו שיטה, במה רבי אליעזר בן יעקב אמר. אבל בזה שאני פוסק כמוהו, יש לי אחדות. וזה חוזר לעוד נקודה, כי בעצם, כמו שהוא יסביר עוד רגע, בין אם אתה אומר כמו הריף, שאני צריך לפסוק כמו רבי אליעזר בן יעקב, כי יש לי סתם דגמרה כמו, בין אם אני אומר כמו התוספות, כי הוא קו ונקי, אבל השורה התחתונה היא שהדין הוא לא נוגע למהי שיטתו, הוא כלל בפסיקה. זאת אומרת, התוכן מה רבי אליעזר בן יעקב פחות חשוב במקרה הזה. אז זה שהמחבר אנחנו נצטרך להבין איך הוא פסק את רבי אליעזר בן יעקב, זה נכון. אבל זה לגמרי נפרד מהשאלה אם נפסוק כמו רבי אליעזר בן יעקב. מבנה הלכתי, הלכה כמו רבי אליעזר בן יעקב. עכשיו בוא נדון מה הוא אומר. אני אומר, אנחנו צריכים לשים לב לחלוקה הזו בבית יוסף. אנחנו מתקדמים. אנחנו לא היינו חושבים ככה. זאת אומרת, זה לא רק שאנחנו היינו חושבים לבנות את הסוגיה. דיברנו פעם על תשובה באגרות משה, על מקווה בבית כנסת, שגם כן דיבר על איך לזהות בראשונים את המבנה ההלכתי. אתם זוכרים, האם יש הכרעה או האם יש שימוש בכללי הפסיקה. אנחנו מתקדמים בבית יוסף. אז פסקו הריף והראש והרמב״ם.
גם זה אם יש הכרעה בגמרא, לא?
כרבי אליעזר בן יעקב, ובגמרא תניא, כשאמרו אסור להשקותן במועד, לא אמרו לבזרים שלא שתו לפני המועד, אבל זרעים ששתו לפני המועד, מותר להשקותן במועד. אז ישנו את הברייתא בגמרא, כן? כשאמרו אסור להשקותן, שבינתיים אנחנו כבר מושפעים מהכיוון של הטור והשולחן ערוך, שכשאמרו הכוונה היא במשנה הקודמת, כשאמרתי לך, אבל רגע, המשנה הקודמת לא אמרה אסור. המשנה הקודמת אמרה מותר, משכין בית השלחים. זה דבר שמאוד הפריע לי במבנה הסוגיה. כשאמרו הזה לא כל כך מסתדר לי. תוספות אומר זה אותו מבנה כמו המשנה שלנו. יש לי פה קושי במהלך הזה. זאת אומרת, אתה צריך, אז אני שבוע שעבר דיברתי על כשאמרו על פי ספר הקריטות, רבי עקיבא איגר בתחילת פסחים, שהייתה משנה קדומה, אסור להשקות. אבל בתוספות רש"י זה לא נראה ככה. זה יותר נראה שזה המשנה שלנו. אז לא ברור לי כשאמרו הזה. זאת אומרת, לי זה מאוד מפריע. אנחנו ממשיכים. כשאמרו אסור להשקותן במועד לא אמרו, אלא בזרים ששתו לפני המועד. הבזרים ששתו לפני המועד מותר להשקותן במועד. הוא פירש רש"י, שוב, זה מילה במילה רש"י שלנו. זרים ששתו לפני המועד שלא היו מלומדים לשתות תמיד לפני המועד. לא ישקם במועד, הואיל ולא משקלו תדיר לפני המועד, לאו לפסדה, אילו משקלו במועד. ונימוקי יוסף, אותו הרע כמו מקודם פירש, שלא שתו לפני המועד, לא ישקם במועד לפי שאין פסדה במועד. זה עוד נקודה שאני לא יודע אם לדייק. בבית יוסף, האם יש נפקי מינה אם ההפסד יבוא לידי ביטוי במועד או אחר כך? ההיגיון אומר שאין נפקי מינה. מה אכפת לי אם ההפסד הוא היום או ההפסד הוא עוד חודש? מה זה משנה? ובזרעים ההיגיון אומר שההפסד הוא בהמשך. אתה לא תשקיע אותם עכשיו, עכשיו הם ינבלו, בהמשך יהיה הפסד, בזמן הקצירה. אבל בכל זאת, אני לא יכול להתעלם ממה שכתוב. זאת אומרת, הלשון שלו ש... לא, לפי שאין פסידה במועד, אני לא יודע למה הוסיף את המילה הזו. זאת אומרת, זה מאוד מפריע לי.
לא, שהוא אומר שם שהפסידה פסילה כבר לפני המועד.
לא הבנתי. הוא יאמר את זה עוד רגע. הוא יאמר את זה. אבל בדין לא ישכם במועד לפי שאין פסידה במועד. אתה אומר זה ביחס להמשך. לא, לא בגדר, אני שומע. קיבלתי. ואם היה בהם הפסד, כבר הגיע הפסד להם מערב המועד, ואין מותר אל הדבר העובד במועד. שזה כבר בסדר. שהמועד יגרום לו לעבידה. אז הוא לא אומר זה הגדר של מכוון מלאכתו במועד, שזה כנס דרבנן. הוא אומר, אין לך את ההתר. זאת אומרת, אם אתה לא השקטה אותם קודם, אז הם כבר קיבלו נזק, אז אני לא צריך להאמין שיהיה פה נזק. הנזק כבר היה, זאת אומרת, שוב, לא גדר של כנס, אלא אין לך את ההתר. זה שני דברים שונים. האם חזל כועסים עליי, או האם חזל, אומרים לא, אתה לא נכנס למכסה של היתרים. אנחנו מתקדמים. זה, למה זה חשוב? כי יש לזה לפעמים גדרים טכניים, הלכתיים, שחזל רצו לקנוס. יש לזה גם גדר של יחס של הפוסק. זאת אומרת, כשבן אדם בא ושואל אותך את השאלה, אז אתה צריך ללבוש את הכובע של חזל. אבל לפעמים חזל התעצבנו על בן אדם, ואתה צריך לייצג את ההתעצבנות הזו. זאת אומרת, יש נוצא בכמה הלכות. יש נוצא בהלכות, זה בביצה, בהלכות של עירוב תבשילים. בן אדם שפעמיים לא שם עירוב תבשילים, אז כועסים אליו, למה לא שמת? אתה פושע בדברי חכמים, לא מחפשים שלך קולות. יכולנו למצוא לך היתרים, לא רוצה להתיר לך. יש נוצא אותו גדר גם כן בהתר נדרים, שלפעמים ההלכה אומרת, תחמיר עליו, אל תמצא לו היתר. כי כשלא יבואו לזלזל בנדרים. זאת אומרת, אם בן אדם עשה ככה, אז הרב צריך לומר, וואי, אתה בבעיות, אני לא רואה פתרון, תחזור עליי עוד יומיים. זאת אומרת, ההלכה לפעמים מלמדת אותנו את הגישה, לא רק את המבנה הלכתי. והגישה היא מאוד חשובה, האם אני מחפש כולה או לא. זאת אומרת, אני מנסה לשבור את הראש, למצוא לבן אדם פתרון או לא. נפל חשמל בישיבה. הלכו לרב אלישיב, שאלו אותו אם מותר להרים את החשמל. מותר להביא גוי להרים את החשמל. הוא לא רק אמר להם אסור, הוא כתב תשובה ארוכה, למה אסור? אסור. הצורכי רבים, לימוד תורה, כל האוכל, זה לא מתאים לכם לבקש מגוי. חזל לא רצו שנשתמש בגוי. עכשיו, תאמר לי ילד שיפול, אישה בהיריון, תאמרו לי דברים אחרים, אוקיי, אז מה אני אעשה? אין לי ברירה. נתיר את זה. אבל מה הגישה שלי? הנקודת מוצא שלי, חזל רצו, תאמר אסור, מה? רגע, מה? תמצאו פתרון אחר. שוב, יכול להיות שיהיו כל מיני מקרים שנצטרך להתיר, אבל זה כן אני צריך. אבל הנקודת מוצא שלי, איך אני מסתכל? זה יש לך איסור דרבנן, חזל אמרו איסור הנאה. לא רק אסרו עליי אמירה לנוח ישבות, אמרו לי, בא גוי לבית שלך, ואומר, וואי, אתה בבעיות, אין לך אור, נכון? אני אדליק בשבילך את האור. אתה צריך לומר, לא, אל תדליק בשבילי את האור. ואם הוא בא להדליק את האור, אני צריך לומר, צא מפה, אל תדליק לי את האור, מה זה? אתה לא יכול להדליק לי את האור בשבת. זאת אומרת, חזל שם עולה אחריות, לא רק לא לומר לגוי, אלא לדאוג שהוא לא שם לך בשביל אישה אסורה, ואם הוא עושה את זה, אז אני אסור בנה, זה נכון, הוא לא יכול להפתי מהבית. זה לא מציאות שאני עכשיו צריך לברוח מהבית כי הוא הדליק לי את האור. אבל שוב, מה הגישה? אסור. אני אומר, הנפקמינה בין, זה לא הגיע למכסת ההתר, לגדר של זה כנסו, זה הבדל גם בגישה. אנחנו חלק ממה שאנחנו צריכים ללמוד, כשאנחנו לומדים הלכה, אנחנו צריכים ללמוד גם כן לחוש, איך חזל רצו שנסתכל על השאלה שבאה אליי. האם חזל רצו שני החמיר, חזל רצו שני הקל, שאני אמצא פתרון לשואל, או שאני אלמד את השואל שהוא צריך להחמיר. זאת אומרת, חלק ממה שאנחנו לומדים, זה גם כן הגישה. חזרה לבית יוסף, אז אני מוקי יוסף אומר, הם לא נכנסו לגדר היתר. והרעבד כתב, נראה לי שאם הראה אונס בהם לפני המועד שלא יכול להשקותם, שמותר להשקותם במועד ואינו אסור, אלא כששכח להשקותם, או שנתעצל בהם עד כאן לשון נימוקי יוסף. יש פה עוד סוגיה שלא ניכנס אליה היום, וזו הסוגיה ששכחה. מתי שכחה היא קרוב לפשיעה? כי לרוב אנחנו מתייחסים לשכחה כקרוב לפשיעה. לא קרוב לאונס. למה שכחת? אבל זה לא מתייחסים לזה כפשיעה. ברוב הסוגיות אנחנו לא מתייחסים לזה כפשיעה. בן אדם שכח להתפלל מנחה, הוא יכול להתפלל ערבית פעמיים. ואם הוא היה פושע, היה אסור לו להתפלל ערבית פעמיים. אז יש עוד סוגיה בשבת, איפה שרש"י אומרנו ששכחה, זה כן פשיעה, זה סוגיה של תפילת מנחה. אבל אנחנו נתקדם.
אז זה שתי שיטות, הרייבד זה שיטה נוספת.
אנחנו הסתפקנו בזה שבוע שעבר.
כן, אבל עכשיו כשהרב חיזק את הנושא שהרחיק אותו, שזה בכלל לא סברה של שמכוון המלאכת על המועד, אז זה לא כל כך מסתדר עם הרייבד.
למה?
כי אז מה זה משנה מה מבחינת הבן אדם מה קרה? אם זה התחיל להיות דבר עבד לפני המועד, אז לא, דבר עבד במועד, וזה אסור, זה לא משנה אם זה קרה לך אונס או מה שזה יהיה. אם יש סברה...
אני מעדיף לא להתעכב על זה, כי אני לא רואה שזה נפסק להלכה. אתה שואל נכון, זאת אומרת, בסוגיה אתה צודק, אבל אני רוצה שהיום נגיע לפחות לסגור את השולחן ערוך סעיף א', בסדר? אז אני דוחה את השאלה בינתיים. אתה צודק. צריך להגדיר אם הרייבד באמת נראה שהוא חולק. למה? מסכים, אבל אני לא רואה שהרייבד נפסק בכלל. אני לא רואה זכר לרייבד בהלכה. אני לא חולק. בגדול, הרייבד בהחלט נראה שזה קשור לשאלה כמה הוא אחרי. מסכים. אבל זה חוזר להגדרה שדיברנו שבוע שעבר, הרמב"ן בחולין, שחז"ל לא מלמדים אותי מציאות, הם מלמדים אותי גישה למציאות, הגדרות בתוך המציאות. הם לא באים ללמד אותי אם זה הפסד או לא הפסד. אז הנימוקי יוסף, אם הוא לא דן בגדר של, הוא לא מלמד אותי את המציאות אם יש הפסד, והוא לא בא להאשים אותו, לקנוס אותו, כי למה לא השקיע קודם, הוא נותן לי איזשהו גדר, זה לא מספיק הפסד להיקרא הפסד. אתה אומר, הרייבד מדבר על כיוון לגמרי אחר. הוא לא דן בהפסד.
אני אמרתי את המוקי יוסף. אתה לא אומר שההפסד הוא כבר התחיל לפני המועד, אז זה לא דבר עבד במועד. דבר עבד לפני המועד.
אנחנו אמרנו שהכוונה היא, אתה לא יכול להוכיח. לא יודע. לא ברור לי שיש לך הפסד במועד. היה לך הפסד כבר קודם.
ככה אני קראתי את זה היום. אתה רוצה לקרוא אחרת? אני מסכים שאפשר לקרוא אחרת. והרמב״ם כתב בפרק ח' מלכות יום טוב, זרים שלושתום לפני המועד לא ישכם במועד, מפני שהם צריכים מים רבים ויבוא לידי תורח, אני, אוקיי, נקרא את זה, כלומר, וכל היכא דקתיך יתרא, אפילו במקום צידה לא תכינן. טוב, הרמב״ם זה סוגיה בפני עצמה. בינתיים אני רוצה להשאיר את הרמב״ם בצד, אתם תאמרו לי אם שבוע הבא אתם רוצים שנתקף עליו. בנירוחם כתב, זרים שלושתו לפני המועד לא ישכם במועד, פירוש שנראה כי מכוון מלאכתו במועד. כן? פירוש וכן באילן. לא יודע מה זה פירוש פה. אז הרבן ירוחם נותן לי את הכיוון הזה, ואני לא רואה בבית יוסף שיש משמעות שהוא רואה מישהו אחר שכתב ככה. כי אז הוא היה צריך לומר, וכן כתב רבן ירוחם, היה צריך לשים אותו שם. זה שהוא שם לי את רבן ירוחם בנפרד, רבן ירוחם כתב, והסברה הזו שאני אומר לכם בבית יוסף, היא סברה שהבית יוסף אומר בטור בהרבה מקומות. שאם הוא לא צירף את השיטה הזו עם השיטה אחרת, רק כתב, רבי פלוני כתב, אז זאת אומרת, זה די משמע שהוא לא סובר ככה. ודרך אגב, הכלי הזה שאני משתמש בו נראה לי ברור, אבל יש לי שאלה עליו, כי הבית יוסף כותב כלל, שכשהטור אומר משהו בסתם, אחר כך כותב יש אומרים, אז תדע שהוא לא כל כך סברתי יש אומרים. ואילו במחבר יש דיונים מה הוא מתכוון שיש לו סתם יש אומרים. כשהמחבר בעצמו כותב בטור, שכשיש לי סתם יש אומרים, זאת אומרת הוא לא כל כך החזיק מהשיטה אחרת, זה למה שהוא כתב אותה כי יש אומרים. אז לכאורה זה היה צריך להיות ודאי נוגע בהבנת המחבר, שחלק מהפוסקים ככה לומדים מחבר.
העניין פה זה עניין של
מראית
עין, או זה פה העניין של מחבר לחתום למועד? למה זה רק נראה כמו מכוון למלאכתו?
אני לא יודע. לא יודע. אני מסכים מהשאלה. לא יודע. בטור שלי באמת כתבתי. לא יודע מה זה הנראה פה. אני לא יודע מה הכוונה נראה לחכמים או נראה לציבור. לא יודע. אני מסכים. אני גם כתבתי לעצמי, ואני חושב שבסוף מצאתי. איפה הרבנו ירוחם מצא את ההגדרה הזו? אם הנראה, ממה נפשך, נראה לחזל, או נראה לאנשים בחוץ, איפה הוא מצא רמז להגדרה הזו בסוגיה?
בסוגיה מתוננת, לא?
שמה?
שאומר, הוא כתב שאם זה כבר, אם זה כבר לך, אם זה כבר זה רטוב, אז לא, לא, לא רואים את התוספת. זה הרבי ניוחם שהוא הביא. אני לא זוכר שמישהו הביא, מישהו כזה שאומר.
אוקיי, מעניין. זה נשמע לי מוכר, אבל אני לא, לא זכרתי את זה. רק שנייה. מישהו אמר מה שאתה אומר. כן. טוב, הרבה נירוחם, אני לא רואה את זה פה. טוב, אני לא רואה את זה פה ברבה נירוחם. נעבור למחבר, אני חשוב לי שנראה נקודה אחת בגרה, שלא היינו שמים לב אליהם, לא היינו שואלים שאלות. לי יש כלל, שכששואלים שאלות, אז אחר כך שמים לב לתשובות בסוגיה. זה גם שאני מאמין שצריך לשאול משהו יותר כשלומדים. מתוך השאלות אתה פתאום מבין למה המפרשים כתבו מה שהם כתבו. אז השאלה פותחת את העיניים לראות את הדברים שאולי לא אמרנו, המחבר, אתם ראיתם את המחבר, כן? אז אני רוצה להתקדם לגרא. המחבר אמר, דבר העבד מותר לעשותו בכל המועד בלא שינוי. צריך לדעת שהמבנה של המחבר כמעט תמיד, גם הטור וגם המחבר נקטו בלשון של מישהו. יותר המחבר מהטור. ורצוי לבדוק כשאנחנו עומדים מחבר, רגע, הוא אומר לי מילה במילה רמב״ם, אומר לי מילה במילה טור, ואז לשים לב איפה הוא שינה. יש בזה שני מהלכים, דיברנו על זה פעם, למה המחבר עשה את זה. אבל נשאיר את זה להיום כי אין לנו זמן. דבר העבד, מותר לעשותו בכל המועד בלא שינוי. אוקיי, בינתיים זה מילה במילה טור, נכון? מי בכל מה שאפשר להקל בטיחה יעשה, לפיכך בית השלחין, המשך מילה מילה כמו הטור, פירוש ארץ עצמה, שהתחיל להשקוטה קודם המועד, מותר להשקוטה. כמעט מילה במילה טור. שכיוון שהתחיל להשקוט קודם לכן, אם לא יש כאן עכשיו תיפסט, אבל צדה הבעל שאין משקין אותו, אלא להשביחה יותר, אסור להשקוטה. כמעט מילה במילה טור, נכון? אז כמו מי המחבר פסק. עכשיו נעבור לבר הגולה ולגרה, שהם בעיניי המפרשים העיקריים שלומדים שולחן ערוך. שאר המפרשים חשובים, אבל בר הגולה והגרה, אם הבנת את הסוגיה, אז זה איפה שאתה מתחבר שוב לגמרה. דבר העבד אומר בר הגולה משנה מועד קטן, י' א' וי' ב' קרא ביוסי, כי הדגש שלא מותר לעשותו בלי שינוי. לפיכך בית השלחין, אומר רבי רגולה, משנה שם, כן, ורן, כרב אליעזר בן יעקב, הסכימו הפוסקים, כן? הסכמת הפוסקים, הסכימו הפוסקים. לפיכך בית השלחין, שהתחיל השקוטה, מותה השקוטה. אני עובר לגרא. אתם איתי? אומר הגרא, מי הוא בכל מה שאפשר להקל בטיחה יקל, שהראווה דיקשה. זה הדיבור המתחיל אצלכם, מי הוא בכל?
כן.
אוקיי. שהראווה דיקשה. מה? כי לי זכור שבשולחן ערוך שעיינתי היום בבוקר, זה היה דיבור המתחיל אחר. אז אני לא בטוח אם אני זוכר נכון. אבל בסדר, אם זה הדיבור המתחיל אצל כולם, אז בסדר. שהרבה דקשה, זה בפרק ב', הסיקנה, זה כל דבר עבד מותר, ואפילו בטרחה. כן, הגמרא אומרת, דבר עבד מותר, מותר אפילו לדרוך על זיתים בכל המועד, למרות שזה טרחה. ובפרק כמה הסיק, עשרינן אפילו טרחה זוטה, דאמרינן אפילו ארוגה, שחציה גבוה וחציה נמוך, אסור להדלות, אסור להוציא מים מהמקום הנמוך שבה ארוגה, להשקות המעליונים, זה נחשב טרחה. ובפרק ב', עכשיו, הרעבד הזה ראינו, זה מצוטט בנימוקי יוסף על הסוגיה, מדלין לירקות, ראינו את הרעבד הזה. ובפרק ב', פליגי שמואל, ומי? מר חייש לתירחה, ומר לא חייש לתירחה. ותירץ הרעבד, כל עניין זה נמסר לחכמים. אנחנו התחלנו עם הסוגיה הזה שנמסר לחכמים, ראינו את הטז ביורי דעה, נמסר לחכמים, האם זה דורייטה או דרבנן, ראינו את הרשבה, את הרמב"ן, מה הגדר שנמסר לחכמים, ראינו בזה מחלוקת ראשונים. ולפי אבידתו, התירו את תירחו, כפי שראו, מה כתוב אצלכם? ראוי או ראו?
ראוי.
ראוי להתיר, והיה נימוקי יוסף, שם הרעבד מצוטט, על הברייתא דמנדלין ירקות, עיין שם. לפיכך, בית השכין מותר לי להשקות, אבל שדה בית הבעל לא... לא, נשים שני. מניתין בית עמוד א' וגמרה שם, שהתחילו להשקותה לשון הטור. והוא מתניתין שם דבב עמוד ב', הוא חבלז בן יעקב. הוא פירוש, זרעים שלא שתו לפני המועד, רצה לומר בבית השכין. וכמו שכתב, המגיד משנה. בום. דקול המתניתין בבית השכין, וכן משמע בפירוש רשי שם. אז כמו מי הוא אומר לנו עכשיו? זה המגיד משנה. לא הרמב״ם. המגיד משנה. כי ברמב״ם באמת אנחנו נראה, המגיד משנה הוא בעצם מהלך בפני עצמו. המגיד משנה. יש רמב״ם? יש מגיד משנה. ומה כן משמע מפרש רשי? וכתב הריף דרך את הקרבלס בן יעקב. אני מבין את השורה הזו בגרא, כמו שהבנתי אותה בבית יוסף. האם הריף פירש ככה את קרבלס בן יעקב? אני לא יודע. אבל הוא פסק כמו רב לזה בן יעקב. עכשיו הוא עובר לגדר שאני פוסק כמו רב לזה בן יעקב, זה אתם כבר ראיתם. אז מה אמר לי פה הגרא? איך אתם מבינים את הגרא? כי אני צריך ליישב את הגרא הזה עם סעיף זין. בסעיף זין הוא מביא לי, יש לכם? ואם הייתה, אם הייתה שדה לך, רמב״ם וכן פירש רעשי, אלא דל פירש רעשי, בכל שדה הבעל הדין כן, אבל ברמב״ם שוכן ארוך, אינו נראה כן, אבל לטוב נימוקי יוסף פרשו דקאי עזרים, שלא שתו לפני המועד, אז על סיב זין הוא אומר, רגע, הטוב ובית יוסף, לא ככה למדו בכלל את הסוגיה, טוב ונימוקי יוסף, אני, מה שלי חשוב פה זה להבין את הגרא והמחב בסיב זין, לאור השאלות שאלינו היום, זאת אומרת, איך אנחנו הולכים פה? מה פשט במחבר פה? מה פשט במשנה פה? עכשיו אפשר לראות את הרמב"ם מגיד משנה וסיום הבית יוסף, זאת אומרת, על סעיף זין, מבחינתי כדאי להתקדם, אתם רק צריכים לכוון אותי, זאת אומרת, אני רוצה לסגור את הסוגיה הזו בעשר דקות רבע שעה ראשונים שבוע הבא, אנחנו צריכים להגיע לפה להכרעה הלכתית, אם זה גדר בבית הבעל, גדר בבית השלכין, מה קורה פה? זאת אומרת, מה, האם יש לנו סתירה במחבר? לכאורה לא, אז מה פשט? ואנחנו רוצים להתעכב על הסוגיה של שמיטה, כי בעצם בסוף הגמרא יש לך פה, היי תרבית השארי לתרבות זה, זו סוגיה של שמיטה. תוספותן, האם רשי חזר בו, האם רשי לא חזר בו? מה אתם אומרים? מה? זה צריך ללכת ברי נפשת. מה אתם אומרים? זה חשוב, כי... מה? כן, כי הרמב״ם, אני רק אתן לכם נקודות מפתח, הרמב״ם לומד שכל האיסור ספיחין, הוא כי זה נראה כאילו אתה הצמחת במועד. זאת אומרת, כל הגדר ש... לפי הרמב״ם הרי כל ירק שגדל לתוך שביעית אסור. אז הרמב״ם לא ילמד את הסוגיה שלנו כמו רשי ותוספות. רשי ותוספות לומדים שמותר לך להשקות כדי שיגדל בתוך שביעית. אילו לפי הרמב״ם אין שום היתר, אתה לא יכול לאכול ירקות בשביעית. שגם שהם היו מקודם. אתה צריך לרקות, הכל מה שלא לקטת השני שביעית לא מותר. אז טוב, זה גם פותח לנו את הסוגיה של מה זה להרביץ.
מיילף.
מיילף, כן.